שלום לכולם, אתם כאן איתנו על בלנס, הקול של הפורמה, הפודקאסט למעצבות בו אנחנו מנהלות שיח איכותי ובגובה העיניים נשים מובילות מהתעשייה שלנו. כאן אנחנו נדבר כמו כל פעם על עיצוב, נחשוב קצת על איזון, נפתח ראש, נשתף ונקבל השראה. כאן איתכם שבי ציטרון ונעמי גלבך, והיום אנחנו עם אורחת שהרבה הרבה זמן חלמנו להביא, צביה ואלני. שלום, בוקר טוב צביה.
בוקר טוב.
את צביה אני הכרתי מהלימודים של עיצוב תעשייתי, משהו כמו לפני, וואי, אנחנו כבר זקנות.
10 שנים.
יותר, נראה לי. 10 שנים?
לא, 10 שנים, כן.
10 שנים, היית שנה מעליי, נכון?
שנה.
את שנה א', אני שנה ב', פתחנו את המגמה הזאת. אני שמעתי משהו חדש ונדלקתי, אבל זה באמת היה חוויה מכוננת שם, הלימודים. צביה היום היא מנהלת המגמה. עברו מים והיא הפכה מתלמידה מצטיינת למנהלת המגמה אחרי כמה שנים. עיצוב תעשייתי במכללה החרדית בבני ברק. היא מעצבת תעשייתית, היא בעלת עסק לתאורה, שזה אומר שהיא גם, עוד מעט נדבר על זה, היא גם מעצבת, היא יועצת, היא מהנדסת, היא מורה במגמת אומנות במכללת אופקים, והיא מגשימת חלומות. צביה, מה זה אומר מגשימת חלומות?
הגשמת חלומות מבחינתי זה יכול להיות גם דברים שהם מאוד מאוד בנאליים וקטנים, וזה יכול להיות גם דברים מאוד מאוד גדולים, כמו שחלמתי ללמוד עיצוב תעשייתי, אז בסוף עשיתי את זה. אני חושבת שההבדל ביני לבין אנשים אחרים, למה לי זה קורה ולאחרים לא, כי אני פשוט מתייחסת לחלומות ונותנת להם את הכבוד שלהם. בדרך כלל אני גם נוקטת באיזשהו אקט מסוים, זה לא רק נשאר ביני לבין עצמי, אני מדברת עליהם וחושבת איך זה יכול לקרות, ובדרך כלל גם יש סייעתא דשמיא, כי סתם החלום הזה לא הגיע אליי סתם. אני מאמינה שהדברים קורים כי יש פה יד מכוונת, אז וזה פשוט בסוף זה קורה. לפעמים זה קורה מהר ולפעמים זה גם לוקח אחרי כמה שנים, אבל מה שחשוב זה שאני לא, אין לי, יש לי סבלנות. אני יודעת שבסוף זה יגיע בזמן הנכון. עכשיו, ומה שקרה זה שבאיזשהו שלב בחיים ראיתי שאני גם מצליחה לעזור לאנשים להגשים את החלומות שלהם. זה יכול להיות אנשים שסתם פגשתי באקראי והם משתפים אותי במשהו שבא להם, ואני מספרת להם, אני אומרת להם, אל תוותרו, זה יכול לקרות, ולפעמים נותנת להם גם מצא. ולפעמים זה גם במסגרת, גם כמעצבת וגם במסגרת הסטודיו בעבודה שלי, שאנשים מגיעים אליי לפעמים עם חלומות ואני מצליחה לעשות את זה טכני, וגם הרבה פעמים מעצבים מגיעים אליי ואומרים, תקשיב, יש לי רעיון כזה וכזה ואני קשה לי, אני לא יודע איך לבצע אותו מבחינה טכנית, ויש לי יכולת טכנית מאוד מאוד רחבה, אז אני עושה את זה, ואני עושה את זה ממש כאידיאל, כי אני חושבת שזה תהליך מאוד מאוד מרגש ללוות אנשים בתהליך של הגשמת החלום שלהם.
בעצם החלום שלך, את מגשימה מטרות כמעט, כאילו, את הופכת את החלום למשהו שהוא מציאותי.
עכשיו, כן, אני קורא לזה מרעיון למציאות.
יפה. מה שמעניין אותי, שהיה לך בעצם חנות תכשיטים, נכון?
נכון.
את היית מעצבת תכשיטים, ויום אחד, אני לא יודעת מה, גרם לך, את בעצם עזרת לפתוח את המגמה של עיצוב תעשייתי. מה בדיוק היה שם הסיפור? בואי נחזור שנייה לזה שהיית מעצבת.
לפני 13 שנה.
כן, היית מעצבת תכשיטים, והיה לך חנות מצליחה במודיעין עילית.
נכון.
ומה קרה שם, ובכלל אף אחד לא הכיר את המושג הזה של עיצוב תעשייתי, אני רוצה באמת לדבר על כל העולם הזה של עיצוב התעשייתי. דברי אלינו קצת.
אפשר להגיד שכאילו תהליך התפתחות הקריירה שלי התחיל בסביבות גיל 20. אני הבנתי שאני צריכה ללמוד משהו שייחודי לי, ואז באותה תקופה לא היה עושר כזה של לימודים. אז לא ידעתי הרבה מה, והלכתי על טיקט של אומנות. במהלך האומנות הבנתי יש לי אומנם יצירתיות ויש לי יכולת להביע דרך חומר דברים, אבל לא אהבתי את הקטע הרוחני, אילו היה לי קשה יותר להתחבר לזה, אני טיפוס מאוד מאוד מעשי. תוך כדי הקמתי את העסק שלי של עיצוב תכשיטים, שאז הוא היה משהו מאוד חדשני, שאנשים יכולים לבוא אליי ולקנות תכשיט מעוצב אישית. פתחתי את זה במודיעין עילית כשהייתי צריכה להילחם בהרבה מאוד קולות מחלישים. כמו אין לך סיכוי.
אנשים קונים מתוך מבחר.
לא, זה לאנשים אין כסף, מודיעין עילית עיר ענייה. זה היה הדבר שהכי הרבה שמעתי. ואני אמרתי, אוקיי, זאת מודיעין עילית, אני אתמודד איתה. יהיה בסדר. והיום למשל, כשאני מלמדת במפגשים ובהרצאות וגם באופקים, יש לי סדנה שלמה על הנושא הזה, שהפרקסת שלנו צריכה לפלוט את כל הקולות המחלישים. ואם רוצים לספר חלום למישהו, אז רק באוזניים של מישהו שייתן לנו את הכוח. זה לא תמיד חייבים להיות אנשי מקצוע, אבל זה אנשים שמאמינים בך שאתה תצליח לעשות את זה. וככה בעצם פתחתי, ואני רוצה לספר, פתחתי את החנות בראש חודש אדר, כשבפסח הצלחתי לא רק להחזיר את ההשקעה הראשונית, אלא לשלש את הרווחים.
מרגש. איזה סוגי תכשיטים עשית שם?
התכשיטים הראשונים היו מאבנים טבעיות, מכל מיני אלמנטים.
חריזה כאלה?
חריזה. כשבעצם שנה אחר כך התחלתי להיכנס לשוק של הצורפות, אני לא ידעתי צורפות, אבל ידעתי מה אני רוצה. כן. והעסקתי כמה צורפות, ושלוש שנים אחר כך בערך התחלתי גם לשווק בכל הארץ, לסטודיו-ים של בגדים, שזה גם היה משהו חדש, הייתי מגיעה, רואה קולקציה.
ומתאימה לה?
מתאימה לה פחות או יותר תכשיטים, ומוכרת דרכה את התכשיטים שלי. ואז, בנקודת זמן הזאת, הבנתי שחסר לי המון המון ידע באיך אני עושה את זה עסקי, רווחי ותהליך מהר. תהליך מהיר, כי הרי זמן שווה כסף. אני לא יכולה להשקיע בתכשיט 4 שעות אם אני רוצה למכור אותו בסכום ולהרוויח.
כן.
אז פה המקום שבעצם הבנתי שאני מוכרחה ללמוד איך עושים את זה תעשייתי.
במונחים של הייטק כשאני עובדת כל הזמן אומרים מס פרודקשן.
כן, נכון. נכון. עכשיו, כבר כשגמרתי ללמוד את האומנות, הבנתי שאני צריכה ללכת לכיוון של עיצוב תעשייתי, ובאותה תקופה התחלתי לחפש איפה לומדים עיצוב תעשייתי.
מה ידעת על עיצוב תעשייתי אז? מה דמיינת? ארון? כיסא?
לא, דווקא דמיינתי כלים מקרמיקה.
אוקיי.
זה בעצם הכרת מאומנות, אבל איך זה בעצם קשור לכסף?
בגלל שבאומנות עשינו את זה ביד אחד-אחד, ואני רציתי לעשות המון באותו פרק זמן. אז הבנתי שאני צריכה לעבור לתעשייה.
Okay. בעצם המהפכה התעשייתית, שהפכו משהו שהוא מאחד, פריט אחד, להרבה.
כן.
אוקיי.
Okay. ועכשיו, בתקופה שניהלתי את העסק לתכשיטים, זה הפך להיות קריטי. עכשיו, התחלתי לעשות את זה בקטנה. כל מודל שהכנתי, הכנו לו תבנית, התחלתי לעבוד בכסף תור, התהליך עדיין היה קל ומובן. אבל כשאת עוברת לחומרים אחרים, הרגשתי שחסר לי ידע. והתחלתי לחפש איפה לומדים עיצוב תעשייתי. הגעתי לשנקר, לבצלאל ולחולון, הם אלו שהיו, והיה גם את מכללת ספיר בנגב. וראיתי שלא מתאים לאימא ולאישה חרדית ללמוד את הלימודים האלה, זה פשוט היה להקריב את כולם. ולי יש כלל, אם החלום שלך הוא נכון, הוא לא אמור להיות על חשבון אף אחד מהדברים המאוד יקרים לך, רמה רוחנית, בן זוג, ילדים. והתפללתי להשם, כשיש משהו שנתקע לי בדרך, אני פשוט מדברת על זה עם השם. ופגשתי יום אחד את מיכל רוזנר, וסיפרתי לה, אגב, היינו באיזשהו כאילו, מדי פעם נפגשות
כזה. שנייה, מי שלא מכירה את מיכל, אז...
מיכל רוזנר היא בעצם מנהלת המגמה לאומנות באופקים, מנהלת את העמותה היוצרים סביבה, בחורה מתוקה שאתן חייבות להכיר.
חברה טובה שלי גם.
נזמין אותה יום אחד, כן.
ומה שקורה, פשוט סיפרתי לה בהכרה על החלום הזה, וזה בדיוק מה שתמיד אני אומרת, דברו על החלומות שלכם עם כל מי שאתם רואות לנכון, כי אתם אף לא יכולות לדעת, אצל מי יהיה הפתרון. ואז מיכל אומרת לי, בואי ננסה. בואי, ביחד ננסה. ואז ככה התחלנו תהליך, התחלנו תהליך מול מת, כשבעצם המפקח דעה הזה אמר לנו, מה אתן צריכות בכלל ללמוד? לכו לטטל.
באמת?
כן, ככה הוא אמר, לכו. ויותר מכך, הוא אמר לי, מה את צריכה? את אישה בת 30. מה את צריכה את זה עכשיו? אמרתי לו, רבי עקיבא, בגיל 40 רק התחיל ללמוד, אני צעירה ממנו ב10 שנים.
וואי.
אז יש לי עוד, יש פוטנציאל גדול
אז
מאוד.
אז שוב לא הקשבת לקולות המחלישים.
נכון.
יפה.
נכון. ואז אחרי שהיינו פחות או יותר את התוכנית והבנו מה צריך, חיפשתי את המקום ששם
נוכל... את זה.
כן. עברנו, היינו בכמה מוסדות לימוד, והמרכז החרדי לקחו, הרימו את הכפפה. עד היום אנחנו הילד המופרע של המכללה, אבל בתכלס כשמביאים אורחים, שגרירים, חברי כנסת, דבר ראשון עושים להם היכרות עם המגמה הצבעונית שלנו, כי יש כל כך הרבה מה לראות. ובאמת אין לי שום מילה אחרת להגיד על חוץ מהערצה עיוורת לראייה מרחוק, וזו מחלקה שמאוד קשה להחזיק, היא מאוד מאוד יקרה, ולמדתי שם 3 שנים.
אז תגדיר לנו מה זה עיצוב תעשייתי במילים פשוטות. נגיד יש פה מעצבת שלא יודעת מה זה עיצוב תעשייתי, או יש פה מתעניינת, איך את מתארת לה את התחום?
אז דבר ראשון אני מדגישה שאנחנו מתעסקים בעיצוב מוצר, כי המילה תעשייתי מתחברת למפעלים, לחלק הגברי, להארדקורט של התעשייה, ואני כן במקום הנשי, והמחבר את האישה עם היכולות עיצוב לעולם העיצוב.
אני באמת שאנחנו... ידגיש גם שאני הגעתי ללמוד, אני זוכרת שדיברנו על לעצב רכבות, לעצב אווירוני, ובפנטזיה זה נשמע טוב, אבל... הקשר בין זה לבין העבודה היומיומית הוא רחוק.
אבל כל הדברים האלה עושים באמת מעצבים תעשייתיים.
כן, אבל יש סקאלה כל כך רחבה, מה אפשר לעשות.
דבר ראשון, עיצוב מכוניות זה התמחות נוספת אחרי עיצוב תעשייתי. אתה לומד עיצוב תעשייתי ואז נוסע לארצות הברית ועושה קורס של כמה שנים עיצוב מכוניות, עיצוב רכבים. שזה...
אז בואי תספרי לנו מה באמת...
אז בעצם אני אומרת דבר שאנחנו מעצבים מוצרים. אנחנו מתחילים, כל מוצר שמשיק לבית, זה הדבר הראשון שאנחנו מלמדים. זה כמו שיכול להיות משחקים, יודאיקה, ריהוט, טקסטיל, זה מה שאני קורא לזה העיצוב מוצר. יש לנו גם קורס שמלמד איך אפשר לעצב מוצרים דרך תלת מימד, שהיום זה האישו.
תוכנות תלת מימד.
דרך מדפסות תלת מימד, כן.
מדפסות
תלת מימד. יש לנו הדגשה גם על חיתוכי לייזר, שזה הופך היום להיות מייקר מאוד מאוד חזק, ועם שפה עיצובית שרק הולכת ומתפתחת, שמהדו מימד לתת מימד. כל עולם האריזות, שהוא משיק בין גרפיקה למוצר, כי היום אריזה היא כמעט מוצר בפני עצמו, יש אריזות שאני שומרת, כי הן כל כך יפות.
נכון.
כל עולם הווב של ה-UX-UI, של העיצוב אתרים, שההבנה פה היא...
התכנון ממשקים יותר, זה פחות ה...
הן לומדות גם להסתדר עם וויקס ופלטפורמות ווורדפרס, כל הפלטפורמות הקיימות.
כן.
כשאני מנתן גם בעיקר הדגשה על היזמות, על איך אני מתרגמת בעצם את הרעיון שלי, איך אני מגישה אותו, איך אני משווקת אותו, לומדות את זה ממש משנה א', אפילו את ההגשה הקטנה הזאת של סוף סמסטר, לומדות איך לעשות את זה נכון, כולל מצגת, כולל הופעה. אז היום אנחנו בעיקר, בעצם אני מדגישה את זה כעיצוב מוצר ופחות עיצוב תעשייתי.
מרגש.
עכשיו, מה שדבר המדהים הוא שהבנות מצליחות לתת עזרה גם לאנשים שמסביבם. למשל, יש לי תלמידה שאימא שלה מעצבת יודאיקה. אימא שלה אומרת לי, תקשיבי, אני מאז שהתחילה ללמוד את זה, אני מקבלת חומרים חדשים שלא הכרתי, טכנולוגיות שאף פעם לא השתמשתי בהם, הכל נהיה הרבה יותר משובח ואיכותי ועכשווי. זאת אומרת, המעגלים הקרובים דבר ראשון עוזרים, וגם ולאט לאט עם השנים, כלומר כבר בשנה ב' יש לנו בנות שכבר מתחילות לעסוק בזה.
בעצם מה אפשר לבקש ממעצבת תעשייתית שהוא משיק למעצבות גרפיות? איזה שירותים בעצם היא נותנת?
דבר ראשון, את
משהו שמעצבת, הרי זה תחום מאוד משיק, כאילו זה נראה מצד אחד שהן לומדות אותו דבר כמו מעצבת גרפית, מצד שני הן לומדות הרבה דברים שונים, אז איפה בעצם הדומה ואיפה השונה?
אז הדומה, הרבה פעמים אנחנו משתמשות באותן תוכנות, כמו גרפיקה, כמו אילוסטרייטור ופוטושופ, אינדיזיין, פרימייר ודברים כאלה.
ודיגיטל גם.
כן. אני חושבת שהדבר ראשון, ההבדל הראשון המהותי זה המהות של המקצוע. אנחנו אנשים שרואים את התלת מימד. ויש לנו את היכולת לעשות את ההשלכה בין הדו מימד לתלת מימד.
לדוגמה?
הרבה פעמים, למשל, אריזות. הרבה מעצבות גרפיות משתמשות באריזה מוכנה. אנחנו יכולות לבנות אריזה מרמת הפריסה המאוד מתוחכמת, עד למצב ש... וכולל הגרפיקה מסביב.
וגם ברמת החומר, האם זה פלסטיק?
עכשיו זהו, והדבר השני, יש לנו... ההיכרות עם חומרים היא כמעט אינסופית. וגם אין שום חומר שאנחנו יכולות להגיד, אני לא יודעת, לא מכירה, לא רוצה. יש לנו את היכולת גם לחקור חומרים, וגם את הסקרנות ואת האומץ. ודבר שלישי, היכולת להביא לייצור. הרבה מאוד פעמים מעצבים גרפים שנגיד מגיע אליהם בקשה, תעצבו לנו שלט מחומר, נגיד שלט לדלת או כניסה למשרד. פה הרבה פעמים מעצב יודע איך זה ייראה בויזואל, אבל הוא לא יודע עכשיו איך אני מתרגם את זה לחומר. ואם אני רוצה חומר מגניב, אני רוצה נגיד לעבוד עם שם, אז איך עובדים עם שם? איך אני צובע אותו? כל השאלות האלה, מעצב מוצר יכול לענות.
כמה אתם באמת אבל נכנסים לעיצוב גרפי? לא באמת, זאת אומרת, לא תלמדו טיפוגרפיה או איור או רישום
נכון,
וכל זה.
נכון, אנחנו לומדות תוכנות בסיס אילוסטרייטור פוטושופ, כשהפוטושופ הוא בעיקר איך לטפל בתמונה ולהטמיע אותה בתוך
הסיטואציה.
כן, למשל, הצבנו בקבוק מגניב בתוכנה תלת מימדית, עכשיו אני רוצה שבן אדם יחזיק אותו. אבל כן. אין לי את הבקבוק בויזואל, אז הן לומדות איך לעשות את החיבורים, ובאילוסטרייטר לומדות בעצם להכין את המצגות, את המיתוג, הן ממש ממתגות בעצמן, כשיש להן קורס כן קצר של יותר העיצוב הגרפי ופחות תוכנות.
אני רואה את זה, וזה כמו שאת אומרת, נחזור אני אקצר כזה, זה החשיבה התלת מימדית, וההכירות עם החומר.
והתהליכי ייצור, להביא את זה לפעמים.
כן.
אנחנו רוצים להבין איפה שזה שונה, ומה מה שווה, ואיפה הם יכולים בעצם להשלים אחד את השני. זה בעצם
אני חושבת כאן. שחיבור של מעצב גרפי, אני חושבת שכל מעצב גרפי צריך שיהיה לו בכיס מעצב מוצר.
כי הרבה מה הוא עושה. אגב, אני גם רואה הרבה מאוד מעצבים גרפיים שהם קיבלו התמחות במשהו מסוים.
נכון.
ואת רואה שיש להם את החשיבה, זאת אומרת, יש מעצבי אריזות שאני רואה, שזה בתחום משיק, יש הפקות דפוס מאוד מאוד מורכבות.
נכון.
שאת רואה מעצבים גרפיים שעשו איזה דוקטורט, כאילו אי אפשר להתמחות, אז זה כאילו גם תלוי ניסיון. אבל זה בהחלט לא נמצא בילד אין במהות של תוכנית לימודים. אבל עדיין, אנחנו כל הזמן נמצא בשתי התחומים דברים משיקים. כל הזמן, כל הזמן.
אני חושבת שצריך להכיר פשוט את היכולת של מעצב גרפי ואת היכולת של מעצב תעשייתי ולהבין מה אנחנו יכולים לדרוש או איפה אנחנו יכולים להתחבר.
אבל גם היכולות הן לא חד משמעיות. יהיו מעצבים גרפיים יכולות מפה ויהיו מעצבים תעשייתיים יכולות מפה. זה תלוי ניסיון ותלוי לימודים ותלוי התנסות. אז אנחנו נמצא דברים
אבל משיקים. אבל עדיין אני רואה את המעצבים תעשייתיים בהכשרתם יותר מעיזים. ואני אסביר גם למה. כי אם למשל אני, את מעצבת נגיד משהו מעץ, את, לא שבי שכבר עשתה את זה, את מעצבת משהו מעץ. עכשיו, מעצב תעשייתי, אין לו שום בעיה לרדת רגע למכונה ולחתוך ולנסר, מבחינתו זה לא בעיה, זה לא מפחיד, אני עושה את זה, הוא כבר מתנסה בחומר, בעוד שמעצב גרפי, אין לו מאוד הרבה את האומץ הזה, כאילו, מה, עץ עכשיו? אני לא מבין מה זה העץ הזה.
אני רואה את זה בעצמי, שאני היום לא מעצב תעשייתית, אני יותר, יש לי סטודיו למיתוג ואני כן משתמשת ביכולת של העיצוב תעשייתי, אני אגיד לכם מהניסיון האישי, קודם כל, ולהסתכל, כמו שאת אומרת, תלת מימד על דברים. מישהו מבקש מיתוג, אני ישר חושבת איך זה אמור להיראות על רכב, איך זה בתוכו, איך זה בחוץ, חלל, יש משהו שהוא קצת קשור לאדריכלות, קצת קשור למוצרים קטנים, על סיכה. אני לא מפחדת להציע ללקוח, בוא נעשה עם זה מדבקות, בוא נעשה עם זה סיכות, איך זה ייראה במשקפיים, איך נעשה את זה תחפושת. זה בסדר, גם אם אני לא יודעת, אני יודעת איך לחקור, איך לגשת לסיפור הזה. ואז המיתוג הופך למשהו שהוא 360 מעלות שמדברים על זה היום, אבל איך עושים את זה? היכולת היא בהכשרה בעיצוב תעשייתי. יש כאלה שהם מוכשרים, ואנחנו מכירות מעצבות שהן מוכשרות והן עושות את זה פתאום מהראש שלהם. אבל ברגע שאת לומדת את זה בהכשרה, ואם אתה צריכה את זה, אז את מגיעה למישהי כזאת, אז את אפילו את עושה למשל לוגו לפענית, ואת רוצה להפוך את זה למעמד, לפעות. אז למי תפני? יש לך את זה בראש, אבל אוקיי, איך עושים את זה? והכי מהר, הכי קל, הכי זול. אז אנחנו באות ומספרות, אנחנו בואי למעצב תעשייתית, ושם יש בעצם את הידע, איך עושים
לכן
את זה.
לכן אני חושבת שכל מעצב גרפי, כדאי שיהיה לו ברשימת אנשי הקשר, גם איזשהו מעצב מוצר, מעצב תעשייתי, שבעצם ייתן לו את התמיכה. והרבה פעמים גם מעצבים תעשייתיים צריכים את התמיכה של מעצבים גרפיים, כי אני למשל היום בכלל לא מתעסקת עם הגרפיקה, אני רק נותנת הוראות. אני חייבת את זה, זה תחומים שאני חושבת שהחיבור ביניהם יכול ליצור מוצרים בריאים ובעלי נפח ומלאי תשוקה.
הנה, גם את דיברת על החיבור בין UI UX, הראייה התלת מימדית, למה הם בעצם יש להם יתרון למעצבים התעשייתיים בחלק הזה?
אני אגיד לך איפה היתרון של מעצבים. אני רואה אותם כבוגרים, משתלבים בתעשיית הייטק, איפה שאני זה, אז הם באים בעיקר בחשיבה של משתמש. יש משתמש מולי, ומה האינטראקציות שלו מול המוצר, וזה מוצר דיגיטלי, אבל הם באים בחשיבה מוצרית. שם אני רואה את החוזקות שלהם.
צביה, את אישה שאני גרה אותה מאז ומתמיד, כל הזמן יוצאת מהקופסה, מתעניינת, סקרנית. עדיין, את מאוד מחוברת לבסיס, לערכים. את אומרת, בורא עולם רוצה ממני עכשיו. ומצד שני, יש לנו את הרצון הזה בחיתוש, בחיפוש כל הזמן אחרי ריגושים, וכן את מצליחה לאזן את החלקים האלה ביחד. את עדיין, כמה שאת מנסה את הקצוות כל הזמן, נכון?
ממש.
זה סותר?
תמיד זה כאילו על הגבול הפרובוקטיבי, הגבול...
בעיניי זה לא סותר, אבל מעניין את התשובה שלי.
אני לא אלמד אנשים אחרים מה לעשות, אני יכולה לספר מהחוויה שלי. עכשיו, אני אדם באופי שלי פרפר. אין... אי אפשר להגביל אותי בכלום. אני אדם קליל וגם סקרן ברמה שהיא, אני לא יודעת אם יש מישהו שמשתווה לסקרנות שלי, כאילו ברמה שאם לא היית מגבלות הקשרות, הייתי תואמת הכל.
באוכל.
כאילו, אני מגיעה, אפילו, עזב, דיברנו על אוכל, כאילו, אני מגיעה למסעדה וקבלת תפריט, ואנחנו מקפידים מאוד על הכשרים הטובים ביותר, וכשאני מקבלת את התפריט, את השם הכי משונה, אני לוקחת. כי אני חייבת לטעום משהו שאני לא מכירה. זה באופי שלי, ואני מדברת עכשיו רק על אוכל, לא מדברת איתכם על המושגים שאני מחפשת עליהם מידע וכל מיני דברים כאלה. ושוב, אנחנו מדברים על אוכל, אני נזכרת בסיטואציה שהלכתי לטייל במחיינודה, כמו שילדים שלי אוהבים להגיד, ועם חברה, מישהי שהיא לא שומרת כל כך תורה ומצוות, והיא קנתה לעצמה כנאפה. וזה מאכל שבחיים לא טעמתי. ואחר כך קנתה לעצמה את המאפה ההונגרי הזה.
קרויוטוש.
כן, כל הדברים האלה שאני לא יכולה לאכול, כי הכשרות היא לא מספיק מודרת בשביל הקו שלנו. והיא שואלת אותי, תגידי, את לא רוצה? אמרתי לה, בא לי בטירוף. ואיך את יכולה? ואז פתאום, נהייתה תשובה, כאילו, וזה הפך להיות אצלי כאילו סוג של מוטו. אני אומרת לה, תקשיבי, כמה זמן זה יהיה בתוך הפה שלי? 30 שניות מקסימום ללעוס, לבלוע. תגידי, את שווה לי בשביל 30 שניות למכור את העקרונות שלי? ואז פתאום חשבתי לעצמי, יואו, כמה דברים בחיים אנחנו עושים, ומול נצח זה ברמה של 30 שניות. וזה הפך להיות לעצמי סוג של משוואה. האם שווה לך להיחשף לשירים האלה, לספר הזה, בשביל ה-30 שניות האלה? או... שאת רוצה להביא את עצמך למקום אחר.
מדהים.
שזה דבר שאני כל... ואני אומרת את זה גם, אני טיפה מתעסקת עם נוער נושר. והרבה פעמים אני אומרת להם, האם בשביל לדפוק את החברה ואת ההורים, שווה לכם לעשות את הצעד הזה והזה? כאילו, בואו נצא רגע מהתמונה, וזה הרבה פעמים אני עושה. אני יוצאת החוצה ואני בודקת, אבל אני לא הייתי שם פעם. פעם הייתי במקום ממש ממש רעב וסקרן ואני אומרת, אני היום ברמה שאפשר להגיד שאני, ממש אני מגדירה את עצמי כבעלת תשובה. למרות שנולדתי חרדית ותמיד הגדרתי את עצמי כאישה יראת שמיים, היום אני נמצאת במקום ממש של, שאני...
בחרת את זה אולי מחדש?
לא, תמיד אני, כל יום אני בוחרת לצערי, אני מחכה כבר שהשטח הזה יהיה כבוש, אבל כל יום אני בוחרת.
ואת לא מורגשת מוגבלת שמישהו יגביל אותך?
אז זה לא יאומן. כמה כשאת חוצה את האמירה החברתית הזאת, ואני אומרת היום, זה ממש נטו חברה. כאילו ברגע שאת אומרת לעצמך מה אני באמת, הרבה יותר קל לך לעשות את ההחלטות האלה, ואני עדיין כל יום בוחרת, אבל אני...
מה את מתכוונת שזה נטו חברה?
כי למשל, ללכת עם בגדים מסוימים, למשל, כן. שהם באיזשהו מקום הם לא מאוד... הם לא, נגיד, מקובלים בקהילה, ואת אומרת, למה אני צריכה להיות מחויבת, איפה אני שלי וכולי וכולי, אז את לא, את תלבישי את מה שאת רוצה בסוף כמעט, כי את רוצה להוכיח משהו, למי? לא לעצמך.
את אומרת, כאילו, מה שאנחנו רוצות לעשות זה חברתי?
הרבה מאוד פעמים, ההחלטות שלנו הן לא באמת אמיתיות מה שאנחנו רוצות. הרבה מאוד פעמים יש רעשי רקע, זה יכול להיות חברה, זה יכול להיות רצון להוכיח, לדפוק מישהו, אם זה משפחה, אם זה... אף פעם זה לא הדבר האמיתי באמת.
ברמה של סקרנות.
עכשיו,
סקרנות זה לפעמים כן משהו,
זה תמיד משהו מאוד טוב. אני כל הזמן אומרת.
אז את כן מספקת, לא תמיד עכשיו, את אומרת, את עושה, אוקיי, זה לא בשבילי, אבל מה כן, מה...
אז אני אומרת מפורש, אני הייתי בתקופה מסוימת די ארוכה, הייתי כותבת באיזשהו פלטפורמה חילונית, על הקשר בין עיצוב לתרבות. ואני מאוד מאוד אוהבת לכתוב, וזה היה ממש חלום שלי. ובעקבות כך הייתי צריכה המון המון לחקור, למשל את התרבות הסינית, ואיך זה משליך על העיצוב, התרבות היפנית, ואיך זה משליך על העיצוב, ובאיזשהו מקום, בחסדי השם עליי, התחלתי להרגיש עם זה לא בנוח. ואני אומרת, איזה אימהות אני מביאה איתי, אם אני נחשפת לכל הדברים האלה. אבל מצד שני, יש פה תשוקה מטורפת לידע, החלום שלי היה לכתוב ושאנשים יקראו, וכי אני מאוד אוהבת את זה, וזה היה מאוד מאוד קשה. ואני זוכרת באחד הפעמים שזה היה ראש השנה, והתפללתי 18, והיה כתוב שם, קדשנו מצוותיך ותנחקנו בתורתך וסבינו מטוביך, ופה פתאום התחלתי לבכות. ועד היום כשאני מספרת את זה, אני צריכה להתאפק לא לבכות. אמרתי, אלוקים תעשה שאני אסבע רק מהטוב שלך, ויש לך כזה הרבה, זה לא ייתכן. וזה היה לי, זה היה השלב שבו הרגשתי שחזרתי בתשובה, והיה צריך להודיע להם שנפסיקה את החוזה, כי ידעתי שאם אני לא מפסיקה, אני לא אצליח לעשות את זה. ולמחוק את כל המוזיקה, ולזרוק את כל הספרים, ולהפסיק. וזה היה תהליך גמילה, זה היה כמו להתנתק מסרטן. זה מה שהיה, זה היה מאוד מאוד קשה.
מה הגדרת? ממה היא צריכה להתנתק?
מהיוטיוב, מה...
זה הכלים, אבל...
זה היה כאילו
מידע חיצוני?
גם מזה.
וגם מהרצון לחפש, הוא גם...
הרצון לחפש עדיין קיים.
אבל יש אנשים שאת רואה אותם מחובים, כי את אומרת, הם חיבו בעצמם את הסקרנות. וזה לא קרה לך.
לא, מה פתאום.
אז איפה את כן מספקת את הסקרנות הזאת?
אז קודם כל, אני קשה לי היום לתת לך ממש בהגדרות, אבל אני למשל יום אחד דיברנו על ההבדל בין יצירה, בריאה ועשייה. ואז הוא הקריא לי קטע מהגאון מווילנה, שגרם לי להתלהב ולהתרגש, ולחלוק את מה שקיבלתי עם כל מי שרק פגשתי. ואני אומרת, זה קורה. קודם כל, היום אני כן חזרתי לכתיבה. אני בעיקר מתעסקת מה קורה בציבור שלנו. יש הרבה מעצבות שרוצות במה. אני התחלתי עם זה מהיחס של המחלקה, של המרכז החרדי. אז אני כן חזרתי לכתיבה, ובעיקר כתיבה שמסקרת תופעות מקומיות, ופחות מה קורה בעולם הגדול.
אז איפה שנייה, שוב, אני אקשה, איפה את בודקת קצוות?
אז התחלתי באמת ללמוד הרבה את התורה של רבי נחמן, שהביאה לי המון המון שלווה וכוחות נפש, כי... קרו עוד דברים, וגם הרבה יותר להתחבר, ברגע שאת מחוברת באמת לעצמך ולהשם, אז הדברים נורא נורא ברורים לך. פתאום הכל ברור, פתאום כאילו אין ניסיון. עכשיו, החיים המקצועיים שדורשים מני כל היום מחקר, אבל המחקר הוא פתאום מקצועי. פתאום יותר טכני, פתאום הוא נכון.
יפה. מה שאת מספרת בעצם שהבדיקת קצוות היא בעצם מנוגדת לשקט נפשי. וזה שהגעת לנשקת נפשי, את לא כל הזמן צריכה להתשתכשך
כן,
בגבולות.
כן, אני עדיין נהנית ללכת לאיבוד במקומות חדשים שאני לא מכירה. אני עדיין נהנית לפגוש אנשים מתרבויות אחרות שאני לא מכירה, אבל היום הצורך לנסוע להודו כדי לחוות את המקום, הוא פתאום כבר, אני כן, יכול להיות שאני אעשה את זה בסוף, אבל לא מהמקום הפראי הזה, וגם...
חסר שקט.
כן, גם אני חושבת שהחלומות שאני מגשימה באיזשהו מקום הם מאוד מאוד מרגיעים, כי אני כן מוציאה מעצמי מהכוח אל הפועל.
אני חושבת שהיא תשובה מאוד מרגשת, והיא תשובה של משהו ש... ומישהי שעשתה חיפוש, והייתה צריכה לענות לעצמה תשובות, והייתה צריכה למצוא את ה...
ולא חברתיות, אלא תשובות אמיתיות, ורוגע נפשי, ושקט נפשי.
אני חושבת שיש לי גם מאוד מאוד מה להודות לך על הכנות, כאילו, הבאת את זה בצורה מאוד מאוד
קטנה. אני גם אומרת סתם, מי ששומעת אותנו ושואלת את עצמה, אני רואה בבית, כאילו, בעל וילדים, ערך עליון. וכל דבר היום שאני עושה, ואני מצטערת שלא תמיד חשבתי על זה לפני, כשהייתי יותר צעירה, זה כמה אני אהיה משפיעה עליהם. אני רואה עד כמה הורות היא משפיעה. זה לפעמים זה כאילו באיזשהו מקום אפילו מפחיד. ואני אומרת שאני כאימא, גם אם אני לא תמיד אוכל לעשות בפועל דברים, לפחות שהאימהות שלי תהיה הכי נקייה שיש. וזו הסיבה גם שלא תמיד, שאני לא מרגישה אפילו בנוח לראות נגיד חילולי שבת, סתם. כאילו, איזה רוחניות את מביאה לבית איתך,
עם כשאת חשופה.
כשאני חשופה לדברים שאני לא הייתי רוצה שהילדים שלי חשפו. אז נכון שדברים של אמא מותר ולילדים אסור, אבל אני היום בבחינתי, עם הילדים שלך לא, אז גם את לא. כאיזה הורות את מביאה איתך. ואני רוצה להגיד לכם שהיום שאני בוחנת את רואה את הילדים שלי, והשינוי הזה הוא כבר בין 3 שנים לפחות, כשהיום אני רואה את הילדים שלי, ואני שומעת אותם בשיחות ביניהם ובוויכוחים וזה, אני מגלה איכויות שאני אומרת, היה כדאי. התאמצתי, אבל היה כדאי. כאילו, אי אפשר, איך אני אומרת, למות יהודי ולא לחיות כמו יהודי. אני רוצה עולם הבא, אני רוצה...
נראה לי... עשיתם עצמך תהליך מדהים. אני לא חושבת שזה חזרה בתשובה, אני חושבת שזה פשוט... זה להיות יהודי, זה פשוט לעבוד את עצמך כל פעם מנקודה X לנקודה Y.
ואולי יהודי צריך תמיד לחזור בתשובה.
אבל כאילו, זה לא לחזור בתשובה.
אבל לא הייתי שם פעם.
נכון. בסדר, אבל אנחנו כל הזמן צריכים להתקדם.
אנחנו כל הזמן צריכים לחזור בתשובה.
כן, כן, אבל לא לקרוא לזה חוזר בתשובה, כי זה
הקונוטציה בדיוק. אבל זה נכון.
להתקדם, להיות יהודי באמת...
מאוד מרגש, וכאילו אני רוצה קצת לחזור אחורה, או קצת כאילו לחזור לעולם המעשה, למרות שהשיחות הרוחניות עושות לי נורא טוב, על העסק שלך. יש לך עסק.
מעבר לזה שאת מנהלת המגמה.
נכון.
מה את עושה ביום יום?
עסק לעיצוב?
אני בעסק שלי, אנחנו עושים כמה דברים, כמו בעלי ואני ביחד. אני מעצבת תאורה, ממש את הגופים עצמם, כשכרגע הליין שלנו זה גופים מקצועיים.
מה זה גופים מקצועיים?
גופים מקצועיים
למקומות?
למקומות כמו שצריך תאורת גובה, או דברים כאלה, פחות כאילו דקורטיבי, מה שאנחנו מכירות, שהולכים נגיד למחסני תאורה וקונים נברשת. אנחנו עדיין לא בליין הזה, אני בעזרת השם נכנסת לשם השנה. אבל כרגע אנחנו מעצבים גופים תעשייתיים יותר, מוסדיים, והדבר השני שאנחנו עושים בסטודיו זה בעצם לתכנן תאורה. הם מגיעים אלינו לקוחות, אם זה מוסדיים ואם זה פרטיים. מוסדיים זאת אומרת, זה יכול להיות בתי כנסת, שעשינו ממש 10 בתי כנסת, שמגיעים אלינו עם תוכנית אדריכלית, ואנחנו בעצם מעצבים את התקרה, או הם ממליצים איזה גופים נשים כבר בתקרה מעוצבת כדי למקסם את האור. ונגיד כשלקוחות פרטיים מגיעים אליי, אז למשל לדוגמה, הסלון מאוד מאוד גדול ויש רק נקודת אור חשמל אחת, איך אנחנו מתמודדים עם הסיטואציה הזאת. הרבה אנשים מגיעים אליי בשלב של התכנון האדריכלי, איפה כדאי למקם נקודות תאורה, ולאחר מכן הם בעצם רוכשים דרכנו את הגופי תאורה, כי אנחנו מתעסקים עם איזה כמעט 20 חברות, ויש לנו בעצם יכולת לתת ללקוח מנעד מאוד מאוד גדול של פתרונות. כלומר, לא רק מחברה מסוימת, אלא מכמה אפשרויות, שזה גם יכול להיות זול, גם יכול להיות מקורי, גם מותאם אישית.
איזה תחום מרתק. כמה שנים עד עם זה?
ממש כעצמאים 5 שנים.
וואו. ואת צריכה מקום פיזי? חנות וכזה?
אז שאתה... אנחנו... בעצם הקורונה לימדה אותנו שניתן לעשות הכל
בלי
חנות.
כן.
למרות שעכשיו אנחנו עוברים לסטודיו, שכן היא תהיה תצוגה, אבל מאוד 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 מינימלית, בקונספט ממש אחר, שבעזרת השם כשזה יקרה אני אשמח לשתף, כי זה לדעתי ממש מדהים. אז אנחנו בעיקר עובדים דרך הרשת, כאילו דרך המייל, שולחים לי קטלוגי, שולחים לי תוכנית אדריכלית, ואני נפגשת עם הלקוח או בזום, או שהוא מגיע אליי פיזית, בדרך כלל גם לא צריך את זה.
כן.
ואני עושה לו בעצם סוג של מצגת.
כן.
שבעצם אני מראה לו את ההמלצות שלי בסטיילינג שהוא רוצה, הגופים המותאמים לו מקצועית וכולי. לא, אין לי חנות כרגע.
יכול גם להיות שלא צריך, סתם מסקרים אותי איך זה עובד.
נכון, אבל כן, העסק כעת הולך לעבור למקום אחר, אבל על טיקט מאוד מעניין.
מאוד מסקרן.
צביה, שמעתי כל מיני משפטים שאת זורקת עליהם, שאת מדברת על שיטת הקיריים. אין לי מושג מה זה, את האמת. יכולה לספר לנו על זה, מה זה? ואיפה זה נושק?
את יודעת, כדי שדברים יתקבלו, את ממציאה להם כותרת. שיטת ה.
שיטת ה.
אז זה לא ממש כאילו... זה פשוט נובע מתוך המטבח. אני נכנסת ביום שישי לבשל, אז הדבר הראשון שאני עושה, זה מדליקה את כל הלהבות.
שמה את כל הסירים, מתחילים לזרוק רנדומלי דברים פנימה.
משהו כזה.
טוב.
והאמת היא שיום אחד כשראיתי את עצמי ככה בעבודה, והילדים שלי צחקו עליי, כאילו, אמא, איך את עובדת? אני אומרת להם, נכון, אבל פתח לשחי שעה, כבר האוכל מוכן. ואני הייתי בטוחה שאגב כל העולם מתנהל ככה.
לא, תסבירי יותר איך את מבשלת שנייה. את מדליקה את כל
הסירים. מדליקה את כל הלהבות, מוציאה את כל הסירים, פותחת את המקרר והמקפיא, מוציאה את כל התבלינים החוצה, ואז דברים מתחילים לעוף, ואני מאוד אוהבת אוכל טוב, אבל אני לא אוהבת לבשל.
טוב.
אז אני פחות או יותר תוך שעה, במקרה הכי גרוע שעתיים, אני גומרת לבשל שבת עם המון סלטים והמון תוספות וזה, פחות או יותר, ותמיד הייתי בטוחה שככה כולם עובדים.
נשמע פנטסטי.
אז הילדים אומרים לי שזה כאילו, שאמא, את לא נורמלית. ואז פתאום הבנתי, כמו, אתם יודעות, כל דבר אני חוקרת ובודקת. רגע, אז אם אני לא נורמלית, אז מה עושים אנשים אחרים?
טוב.
אז הבנתי שכנראה אנשים אחרים עושים דברים אחרים, ומדליקים להבה אחת, אולי עוד להבה. ואז התחלתי להבין בעצם שזו השיטה שלי בכלל בחיים. כי באמת הרבה פעמים אנשים אומרים לי, איך את מספיקה? ואיך את עושה כל כך הרבה דברים? וגם מבחינה כלכלית יש איזה גם תרגום.
כן.
ובעצם הבנתי שהרבה מאוד אנשים מתמקדים בעשייה אחת, וסוג כזה לניארי כזה, זה מה שהם עושים כל היום. ואני אומרת, כאילו, בדרך להתפרנס, להגשים חלום, לעשות את הדבר שהייתם חולמים עליו, ואפילו מבחינה כלכלית, אתה לא יכול להשתמש רק בלהבה הגדולה ביותר בגז, או הקטנה ביותר. היכולת הזאת לעשות, כאילו, אם אתם רוצים באמת לפרוץ ולהרחיב את הגבולות שלכם, גם מבחינה אישית וגם מבחינה כלכלית, אתה חייב לנסות מכל מיני כיוונים. כי...
רגע, זאת המלצה גורפת לאנשים אחרים גם? או את חושבת שזה נכון לך?
אני חושבת שאז דיברנו על זה גם בתחום של תעסוקה. את לא יכולה כן. להשקיע את כל הביצים באותו לימודים, וזה אומר מפה...
אז אני אגיד לך משהו. הבת שלי הגדולה היא ההפך ממני באופי, אבל גם אותה עודדתי ללמוד, במקביל לחינוך גופני, שהיא היום היא מורה להתאמנות, עודדתי גם ללמוד עוד מקצוע שיהיה עוגן. עוגן כלכלי, והיא למדה מזכירות. עכשיו, לכאורה, כאילו, מה הקשר? אבל בתכלס היא עושה משכורת מאוד מאוד יפה, בכמות שעות לא מאוד גדולה. יש לה משרת בוקר מזכירה, בשעות הערב היא מורה להתאמנות שהיא מרוויחה את הסכום היפה של ה-150 שקל לשעה. עכשיו, אם היה לה רק את ההתאמנות או רק את המזכירות, היא לא הייתה יכולה להגיע ליעד פיננסי מסוים. עכשיו, היא מדברת על דברים מאוד פשוטים. עכשיו, ככה, אם אנחנו לוקחים את זה, נגיד, למקום אישי, של התפתחות אישית, של הגשמת חלום, אתה לא יכול לנסות רק דרך אחת. אתה לא יכול לשלוח קורות חיים רק למקום מסוים. את צריכה לשלוח לכל מיני, בשביל למצוא עבודה, את צריכה לשלוח קורות חיים, ללכת פיזית, ליצוק את המצב שלך באוזני הרבה מאוד אנשים. את צריכה לנסות הרבה מאוד דרכים.
ואז בעצם למנן את זה, מה יותר גבוה, מה יותר...
לא תמיד זה חייב. כי בסוף, ב-100% משהו עובד בסוף. זה תהליך שאני רואה אותו גם בקשר, בקטע של העבודה. היום אני, נכון שאני התחלתי על טיקט של ייעוץ תאורה, אבל היום אני גם מוכרת תאורה. עכשיו, לא רק לתאורה דקורטיבית, אני מוכרת גם אביזרי חשמל לחשמלאים. אז העסק שלי הוא בעצם, הוא עונה על שטח מאוד 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 רחב, וההכנסות... הם בהתאם. כלומר, בתקופה שיש לי מעט פרויקטים, יש לי הרבה מאוד בנייה. ובתקופה שיש, כאילו, זה הדברים האלה הם מאוד משלימים אחד את השני. עכשיו, אני מדברת רק על הנושא הטכני של החיים. ובקטע של גם, כשאת הולכת להגשים חלום, אם את חושבת שהחלום שלך יכול להיות רק בדרך הזאת, אני יכולה להגיד לך כמעט ב-100%, את לא תצליחי. כי את אף לא יכולה לדעת מאיפה יבוא הפתרון. ואם את מנסה כמה אפשרויות, את בטוח בסוף באיזשהו שלב תגיעי למקום המתאים לך.
זה גם תלוי קצת בגמישות מחשבתית כלשהו?
אני חושבת שזה יכול להיות, אבל ברוב הפעמים זה פשוט פיזית לעשות משהו נוסף.
זה גם עוזר לך גם לקבל את הלא. אם מקום אחד מקבל את לא, אז יש לך את השלוש מקומות אחרים. אם מישהו... או כישרון מסוים לא יתממש, או תעסוקה מסוימת, או מקום עבודה אמר לך לא, אז יש לך דרכי שיווק אחרות שכן יכול להיות שהם עדיין פתוחים.
אז את אומרת, את חושבת ככה בכל תחומי החיים. כל מיני דברים, את עושה הרבה דברים במקביל, אני מנסה קצת ל...
אני גם עושה דברים במקביל, אבל גם כשאני מנסה משהו חדש, אני לא מנסה רק בדרך אחת. אני מנסה בכמה דברים, וגם אני אומרת, נשים שמחפשות, למשל, להגדיל פרנסה, ואני לא נכנסת כעת לנושא של אמונה וביטחון וסייעתא דשמיא, כי זה הרצאה לזמן אחר, אבל אני אומרת, כאילו, את חייבת אבל להכין איזשהו כלי מסוים, נכון? אז אם את מכינה הרבה הרבה כלים קטנים, אז תקבלי ברכה בקטנה. ואם הכלים הם מגוונים, אז גם יהיה לך יותר אפשרות כזאת, וגם הרבה פעמים אני פתאום רואה, וראינו את זה כל כך ברור בתקופת הקורונה, שהעולם דינמי ודברים משתנים, ותמיד טוב שיש לך עוד אופציות.
כן.
ככה זה בעיניי, ואני לא חושבת שזה קשור רק לגמישות, אני חושבת שזה קשור גם לפעולות. נגיד, למשל, את רוצה לפרסם את העסק שלך. כשאני שואלת סטודנטיות בקורס שלי, איך מפרסמים, כולם אומרות לי בעיתון.
כן.
ומה הלאה? אוקיי, העיתון. ומה עוד? אנחנו צריכות לראות לכל הכיוונים, כי 100% מאחד הכיוונים האלה משהו יחזור. אני קורא לזה שיטת הקיריים, כי צריכה לתת לזה כותרת.
כן.
אז תבשלו טוב.
דווקא מתחשק לי לשאול על המלא מלא דברים שאת עושה, ובנוסף גם אני רואה שסיפרת שאת אימצת ילד לפני 3 שנים, יש לך 7 ילדים?
כן.
את רוצה לגוע בזה?
זה התחיל כי... האמת היא שאני מאוד אוהבת ילדים, ואני רציתי מאוד משפחה גדולה. גדולה, גדולה. גדולה.
מעבר ל7 ילדים, ברוך השם,
כן.
שיש לה.
אני גם... גם הבנתי שיש בי הרבה אימא שלא התממשה.
ואני אחבר על זה גם ל... את עובדת, את עובדת.
נו.
את סיפרת שאת גם מנהלת מגמה, וגם מעצבת תעשייתית, וגם יוצאת תאורה, וגם מורה. איפה זה מתממש בתכלס? איך זה מגיע כל הפרויקט הענק ההתנדבותי הזה בעצם?
כי קודם כל, לפני הכל, אני אימא. אני ממש... כאילו, גם כלפי הסטודנטיות שלי, אני אימא. אני מאוד, אני חושבת שאימא זה הגדרה של אכלה, נתינה אינסופית, היכולת להיות גמישה ולתמרן את החיים שלך, אז זה מה שאני עושה. עכשיו, כשהבנתי שאני לא אוכל להמשיך ללדת ואני רוצה משפחה גדולה, אז אמרתי לבעלי, בוא נפנה לאימוץ. טוב, אז כמו כל הרעיונות שלי, המסכן ברח מהחדר, אבל הוא לא אמר לא, אז מבחינתי זה היה אישור להתחיל תהליך. שכשבעצם ההגבלה היחידה שלו הייתה שזה יהיה ילד מיוחד, כי הוא אמר לי, אני קשה לי להיכנס לקטע הרגשי של לגדל ילד, ילד בריא שמבין מה שקרה, אז החלטנו שאנחנו הולכים על הטיקט של ילד מיוחד.
מה זה אומר מה שקרה?
כי ילד שאומץ או שנמסר לאומנה, שאומרים שלא יכולים לגדל אותו, הוא גדל עם שריטה. אבל הדבר המדהים הוא שכשאימצתי את הילד שלי, השמיני, לקחתי אותו לסדרת טיפולים של מוח אחד, כדי שיבין את הסיפור שלו והוא ירגיש טוב איתו.
מרתק.
אז כלומר, אני מתייחס אליו כילד רגיל לחלוטין, והוא באמת, הוא ילד, הוא המתנה של החיים שלי. זה לא יומן איזה תהליכים עברתי איתו, בעצמי, כאישה בוגרת.
בן כמה הוא היום?
היום הוא בן 3. ילדתי אותו.
כן.
כשהוא בערך בן 3 שבועות הוא היה.
וואו. מאוד מאוד מרגש, וגם יוצא דופן.
אני לא, נראה לי
שזה נוגע בעוד פן מאוד מיוחד אצלך.
אבל כפי שאמרתי, אני לפני הכל אני מאוד מאוד אימא, כלומר יש בי הרבה גמישות והכלה, אז הרבה דברים מסתדרים. זה כמו שאת תכננת לוז והילד שלך חולה, מה את עושה? את מוצאת את הפתרונות, אז אנחנו כל היום מוצאים פתרונות.
נכון, נסיים. כן,
צביה, לסיום פרק מלא תובנות וחשיבה כזה מחדש, אנחנו רוצות שתבחרי תמונה על הפרק שלך, איזשהו ויז'ואל, משהו שאת מזדהה, מתחברת, יש לך איזשהו רעיון?
אז די התלבטתי, כי הדבר שכל הזמן, כאילו, גם אחרים הפיינו אותי וגם אני אמרת, אני אריה, נולדתי במזל אב ואני אריה, כן? אני לא צריכה להגיד הרבה, אני פשוט... אני תמיד אריה. אז לכן פתאום הרגשתי שקל לי לוותר על הוויז'ואל הזה, כי אם את אריה אמיתי את לא צריכה לעשות כלום.
איזה גיבור, הכובש את יצרו.
לא, את... איך אני אומרת, אדם מלך, לא, רק איך שהוא הולך ברחוב, אתה רואה שהוא אחר.
יפה.
אז אני פתאום לא צריכה שהוויזואל שלי יהיה אריה.
אז מה בחרת?
אז מה בחרתי? בחרתי את הצמח סוקולנטי. האמת היא שזה משהו חדשני. הקדום היה בעצם, זה בעצם קקטוס בלי קוצים. כשהיינו מאורסים, אז בא לי שאל אותי בעדינות, כי אתה מדריך אמר, איזה פרחים את אוהבת? אז אמרתי לו, קקטוס. הוא עשה כזה, שכאילו מחשב מסלול, מה עושים עכשיו? אז אמרתי לו, טוב, אז חרציות, אז תקנה חרציות. אבל יש לי אוסף קקטוסים, ואני חושבת שגם הסוקולנטים הם צמחים שהם... הם בכל מקום הם צומחים, תמיד הם ירוקים. יש תקופות יובש, תקופות גשם, בשמש, בחורף, בתוך הבית, מחוץ לבית. הם שורדים, הם חזקים, הם תמיד מלאי עסיס.
וואי, הפתעת אותי את האמת.
אני לא בטוח שהייתי בוחרת בזה לפני עשור או זה, אבל כרגע אני חושבת ש...
זה נשמע גם אחד בלי הקוצים, אז בכלל כזה הוא...
לא, גם עם קוצים, גם לפעמים אני עם קוצים, אז אני תמיד בפנים מאוד מאוד עסיסית, ואגב, הקקטוסים הם מלאי מרפא.
נכון.
משפחת האלוברה, ואני גם מגדלת אלוברה. יש בהם סגולות. זה קיצור, אני חושבת שזה אחד הצמחים הכי שורדים והכי אלמבתיים.
מקסים. טוב, אז אנחנו נודה לך לסיום. מאוד מאוד התרגשתי. אני חושבת שלבוא ולדבר עם מישהי שלא הכרתי קודם, זאת חוויה מיוחדת. כי כזה אני באה בלי הכירות מוקדמת, ואני צריכה להכיר ולשמוע אותך כמו שמישהי שתבוא ותפתח את הפודקאסט, תבוא ותקשיב. אז בשבילי הייתה חוויה מאוד חזקה, אז אני רוצה להודות לך.
ותודה צביה שכל פעם מהשנים שאני מכירה אותך, כאילו הכל פעם וואי, מפתיעה אותי מחדש, מפתיעה את עצמך מחדש, אני חושבת. איך את שאת לומדת ומתקדמת ואופטימית ולומדת על כל דבר ועל עצמך ושוברת מוסכמויות שלך, זה לגמרי אומץ. לגמרי אומץ, ותודה רבה רבה.
תודה גם לכן על ההזדמנות, ואני... זה באמת ריגש אותי שאתן חושבות שאני יכולה לתת ולתרום לאחרים.